פרק ב', משנה א', 22 אותיות יסוד, 3 שמות, 7 כפולות ו-12 פשוטות. אלה הכלים. אלה הכלים שבהם יתלבש הכוח הפנימי שחי בתוך המציאות. 3 שמות הראשונות, הם מייצגים בעולם של הדיבור, בעולם של החוויה הפנימית, יסודן קו זכות וקו חובה, ולשון חוק מכריע בינתיים. כל הלבוש והחוויה שיש לנו, היא באה לנו דרך ציור. ציור פנימי של מצייר. אנחנו מכירים את המצייר הזה טוב מאוד. הוא מכיר אותנו ואנחנו מכירים אותו, כי הוא כל הזמן מצייר אתנו. הרצון שלנו מתלבש בציור שלו. אבל יש לו כללים איך הוא מצייר. לדעת את הכללים איך הוא מצייר, זה לחזור ולשים את הבן אדם בהגה של הרכב. בהגה של הגוף, במקום איפה שהוא מחליט לאן הדברים ילכו. למה? כי אם הבן אדם מכיר את עצמו רק אחרי המחשבה, שזה התוצאה של התהליך, אז הוא לא באמת נוהג בחוויה שלו, אלא דברים שמעליו, השכליים, הדעות, מנהלים אותו. אם הוא לא מבין את איך הם מנהלים אותו, אז הוא לא יכול להיות מי שמנהל את ההנהגה. זאת אומרת, יש תהליך פנימי בתוך העולם המחשבה שלנו, שעל ידי התהליך הזאת אנחנו מחליטים מה לחשוב. ומשם הכל כבר מתגלגל. הרגש, הדיבור, העשייה, הכל זה תוצאה. תוצאה שבא ממקום של פוטנציאל אינסופי, הכוח האינסופית של צירופים של אותיות, של מה שיכול להיות, ואז יש מי שמצייר ומחליט מה יהיה. מה יהיה בעולם המחשבה. העולם הפיזי זה תוצאה מעולם המחשבה. בעולם המחשבה אנחנו מחליטים, בעולם הפיזי זה יוצא לפועל, ואז אנחנו רואים מול המציאות הגדול איך אנחנו מתמודדים. אז הייצור הפנימי יש לו תהליך, ואם אנחנו מבינים את התהליך של הייצור הפנימי, אז השכל שלנו, כביכול, יושב על הכיסא. אם אנחנו לא מבינים את התהליך של הייצור הפנימי, אז השכל שלנו, כביכול, הוא מתחת לכיסא. הוא מקבל לפי מה שהחליטו על כיסא ריק. מה זה כיסא ריק? זה כוחות שמנהלים את הטבע, שמנהלים את העולם של הבהמות ואת החיות. אבל זה לא שכל האדם. כי התהליך עדיין לא מובנת לאדם הזה. הוא עושה את זה, אבל הוא לא מבין מה הוא עושה. אז זה יוצא לפועל בלי ההשגחה שלו. ואם אין שם השגחה, אז בכל חיי האדם הזה חסר השגחה. מה זה אומר השגחה? שאנחנו נבין את הרציונל, למה הדבר הזה מתנהג כמו שזה מתנהג. כמו שבעולם הגדול אנחנו רוצים לראות השגחה. מה זה אומר? שלטובים יש טוב ולרעים יש רע. זה לראות השגחה. אם לטובים יש רע ולרעים יש טוב, אנחנו לא רואים את ההשגחה. זה נראה כאילו אין השגחה. למה זה נראה כאילו אין השגחה? כי בתוך המערכת, בתוך עולם המחשבה, אין השגחה. שכחנו את הסדר, איך הדברים מתייצרים. ולכן אנחנו מייצרים בלי חשבון. אם אין שם השגחה, אז גם בחוץ אנחנו לא נראה השגחה, כי החוץ זה רק תוצאה ממה שקורה בפנים. כל הקשרים, כל מה שאנחנו בונים ביחד, כל מה שאנחנו רואים יוצא לפועל, הכל לפי מה שהחלטנו בעולם המחשבה הראשון. אז בעולם המחשבה, שם זה המקום איפה שמנהלים, איפה שהשולטים. ומשם הכל יוצא לפועל. מה שיוצא לפועל זה כבר תוצאה. אין שם שליטה. שם זה המקום איפה שאנחנו רואים איך היה המחשבה שלנו. האם היא הייתה דמיונית והמציאות מוכיחה אחרת, או האם הייתה ישרה והיא מתאימה באמת למציאות. מי יודע את הדברים האלה? אם אנחנו יודעים לחשוב נכון, המערכת שלנו יודעת. בילדים המערכת יודע, המערכת יודע לבד. אז שלוש אמות, זאת אומרת תחילת התהליך, איך שהרוח תקבל עכשיו כלים. איך שהאור יתלבש עכשיו בכלים. מה יהיה ההחלטה הראשונה של המצייר? מה הוא צריך לדעת דבר ראשון לפני שהוא מתחיל את הציור שלו? האם אנחנו בקו זכות או בקו חובה? לפי זה הוא יפעיל את כל המערכת. כל האיברים עכשיו שיקבלו פקודות, המחליט הגדול, לאיזה איברים אנחנו הולכים? ממי אנחנו נצטרך את הכימיקלים? זה תלוי קו זכות, קו חובה. כאשר הוא בקו חובה, הוא בא למקום אחר לגמרי, כי הוא בא בוויכוח, הוא בא מול המציאות. ומי שמתמודד מול המציאות, הוא נימוג. אין לו מה לסמוך. החום של המציאות מגיע ושורף את הדבר הזה. שורף את הרוח הזאת. ומי שחווה את זה מרגיש כאילו הוא נשרף. כי המציאות היא נשארת לעד. היא כמו שהיא הייתה אז, לפני כמה שנרצה לחזור, וכמו שהיא תהיה לנצח. מי ששומר עליה הוא אחד, והאחד הזה לא משתנה. ולכן כל החוקות שמנהלים את המציאות לא משתנים. ואנחנו מנסים להכריח את המציאות שהיא תתאים לנו. ולכן הכלים שלנו לא מכוונים לאור. כי המציאות היא נותנת לנו את האור כל רגע ורגע. האור קיים. וככל שהכלי שלנו מכוון יותר, אנחנו מקבלים את זה. ובזה לא שייך שבן אדם יתחכם ויעשה משהו שזה נגד המציאות. המציאות הוא כל כך דק, המציאות מחולק לחלקיקים שכל אחד מאיתנו יש לו מיליארדים על גבי מיליארדים של חלקיקים. אי אפשר לספור. המציאות מכוונת עד למעל ומעבר ליכולת שלנו לדעת. היא לא טועה לעולם. היא לא יכולה לטעות. זה לא בטבע שלה לטעות. אז הכל מכוון, אבל אנחנו מנהלים את זה. ואם אנחנו לא יודעים איך לנהל את זה, אנחנו מייצרים דברים לעצמנו שלא נעים לנו. זה מציאות שקורה לבן אדם מבחינה אישית, וזה מציאות שקורה לכלל. כל הזמן. אנחנו מייצרים לעצמנו דברים שלא גורמים לנו הנאה. ואז אנחנו מתלוננים על העולם, על המציאות, על הבורא. אבל אנחנו יצרנו. אנחנו מייצרים, אנחנו ממשיכים לייצר. יכלנו עכשיו להחליט כולנו שהפסקנו ואנחנו רוצים אחרת. אין אף אחד שעוצר אותנו. לא בפנים ולא בחוץ. אין אף אחד. אנחנו המחליטים האחרונים, אחרוני האחרונים, הסוף, הגמר, הפיניש. מה שאנחנו עושים זהו. אף אחד לא חולק, הבורא בעצמו לא חולק איתנו. הוא גם מסכים שמה שאנחנו עושים זה הסוף. מה שאנחנו מאמינים זה הסוף. אבל המציאות נשארת איכשהו. אם אנחנו מתאימים את עצמנו, היא עובדת, והיא תעבוד בשבילנו, והיא תעשה לנו הכל. ואם אנחנו עובדים מולה, אנחנו נקבל כאלה סתירות שלא נדע איפה לשים את עצמנו. לא יהיה מקום להסתתר. כי זה פשוט המציאות, זה לא אישי בכלל. זה לא אישי וזה לא יכול להיות יותר אישי. זה בדיוק איך שאתה מכוון את עצמך. אז הסדר הראשון, לדעת מה מציירים, זה לעבור עכשיו ולראות איפה הבן אדם הזה עומד מול המציאות. מה אנחנו נותנים לו עכשיו? במה הוא יתעסק עכשיו? על מה הוא יחשוב? איך הוא ירגיש? אז איך אנחנו נדע? איך המערכת שלנו תחליט? איפה לשים אותנו, קו זכות או קו חובה? זה תלוי במה שמענו, במה חשבנו, במה דיברנו. כי משם יצאו הפקודות. ואז, אם הדיבור והמעשה לא מתאימים לפקודות, והנה, הנפש עוברת לקו חובה. הכל קורה בפנים, בתוך האדם עצמו. הנפש יודעת בדיוק איך למדוד כל דבר ודבר. לפי האמונות שהיו לה, היא הייתה שם, היא יודעת. היא מעידה. ואז היא מודדת, לפי הכלים שלה. במידה שאדם מודד, מודדים בו. מי מודד בו? הוא. ואז המציאות יוצאת לפועל, הציור יוצא, לפי הלשון, לפי איך שאנחנו תרגמנו את המציאות. אז מה הוא מלמד אותנו בעצם, הספר יצירה, לגבי הבורא, שעד כמה שאנחנו מגדילים את הבורא, מי שמחליט מה יקרה פה זה אנחנו. כאשר התורה באה להגיד לנו כמה גדול הבורא, זה לא בשביל להגיד שהוא המחליט, שאנחנו נשען. אנחנו לא אמורים לישון, אנחנו אמורים לתקן את מה שנשבר פה. אין דרך אחרת שהיא תתוקן. היא באה להגיד לנו כמה גדול הבורא, שאנחנו נדע שמשהו ברא מכוון. אם לא נעים לך, זה בגלל שאמור להיות לא נעים לך, לא היה כאן טעות. יש כאן איזשהו משהו שלא בסדר במערכת. אתה לא יכול לחשוב עכשיו שיש איזה חשבון לא נכון. יכול להיות שמישהו עשה לך זה לא נכון. אבל אתה, תפקיד שלך להתמודד עם זה. תפקיד שלך למצוא את הדרך מול זה. תפקיד שלך להתעורר. ולדאוג שהכל יהיה במערכת כמו שצריך להיות. כי בגלל זה הוא עשה שזה לא יהיה לך נעים. הוא מדבר איתך. הבורא אין לו איזשהו פטנטים איך לעשות לנו מניפולציות. הבורא הוא הכי ישר שאפשר. אין יותר ישר מאשר אתה מביא לבן אדם את כל המערכת, את כל הגישה, את כל הכוח להחליט, ואתה אומר לו בוא תלמד לעצמך. אין יותר ישר. אבל אנחנו לומדים דור אחרי דור מאנשים, חלק מהם לא היה אכפת להם בכלל. זה לא עניין אותם. זה לא שהעולם היה כל כך מורכב שהיה קשה לדעת. זה לא מה שהם חיפשו, זה לא עניין אותם מה יהיה לאחרים. והמידות האלה מביאים יחס מהבורא, כאילו אנחנו בקו חובה. למה? כי אנחנו במידות כאלה. אנחנו במידות של קו חובה. אנחנו מתמודדים מול המציאות, כאילו אנחנו מסתתרים מהמציאות שלנו. אבל מול מי? מי שנתן את התורה, מי שנתן את החוכמה, אותו אחד שברא את הבן אדם, הוא זה שהחליט על הכל. כאשר אתה קם בבוקר, אתה עובד בשבילו, אם תרצה או לא תרצה. הוא שם אותך לקום בבוקר, אתה שמת את עצמך, איפה? כל דבר שאתה עושה, אתה עושה כי הוא רצה. אם אתה חושב שאתה עושה בשביל שאתה רוצה, אתה עובד עבודה זרה, אתה שוכח את האמת. ואז אתה תאשים את עצמך, ואז אתה תריב עם עצמך, ואז אתה תחשוב שלא מגיע לך. הכל למה? כי אתה לקחת עכשיו אחריות על הדבר הזה שאתה לא מכיר ולא יודע. תהיה אמיתי. הוא החליט, הוא שם אותך, הוא ברא אותך, ועכשיו אתה באמצע. אתה חי מה שהוא רצה שתחיה. אז מה אתה משים את עצמך? מה עשית פה לא נכון? אם לא הבנת, אז ניסית. הרי זה מה שהוא רוצה ממך. הוא רוצה שתנסה ותגלה. איך אחרת תגלה? היה מישהו שגילה כבר? שאתה משים את עצמך שלא גילית? כמה אנשים שאתה מכיר שמבינים את החיים? אז בן אדם לא יכול להשים את עצמו, הוא משים את עצמו כי לפני שהוא השים את עצמו, הוא עבד עבודה זרה. הוא חשב שהוא כוח נפרד, הוא איכשהו מצא את עצמו לבד פה. הוא עשה את עצמו איכשהו. אם נשאל אותו, הוא יצחק על המילים האלה. אבל אם נסתכל איך הוא חי את החיים, אנחנו נצחק עליו. הוא הפריד את עצמו בלי בכלל לדעת למה הוא היה מחובר. אז הכוח הזה שחי יודע איך לחיות. והכוח שלנו זה, יש לנו אפשרות להפריע לו. כאשר אנחנו אומרים שבעולם יש שטן, זאת אומרת שלפעמים נפש האדם יכולה להתנגד אל המציאות. זה המשמעות של המילים. לפעמים נפש האדם יכולה לצאת נגד טובת עצמה. חוץ מזה אין שום שטן. אבל כאשר נפש האדם יוצאת למלחמה עם עצמה, אוי ואבוי, כמה היא שטן. בזה, בשביל לראות את זה, אנחנו רק צריכים להסתכל בהיסטוריה שלנו. זה המציאות שהוכיחה את עצמה, מדענית. אפשר למדוד את זה. אז כאשר הבן אדם נכנס לקו חובה, המצייר שלו שבור. וכל מה שהוא יצייר יהיה שקר. אין לו ברירה אחרת. זה לא תלוי בו. אי אפשר אפילו להאשים אותו. אם אנחנו שמנו אותו בקו חובה, הוא מתחיל לשקר לעצמו. למה? הנפש לא יכולה לסבול להיות בקו חובה. היא מעדיפה להיות באש של הגיהנום, מאשר להיות בקו חובה. כי בקו חובה אומר שהיא לא יכולה לחזור לאבא. והיא יודעת שהיא צריכה את אבא. אנחנו שוכחים, אבל היא יודעת, היא לא יכולה לשכוח. אז כשהיא בקף חובה, היא יודעת שאין לה חיים. הנפש המדברת מתחבא. מי נשאר? הנפש הבעמית, הנפש היותר נמוך, הוא עדיין חי. ואז הנפש המדברת לא יכולה לשלוט על החי, כי היא לא קיימת, אין לה זכות קיום, היא בקף חובה. ולכן, במצב הזה, הבהמה שולט בדיבור. הנפש של הבהמה, שהיא עדיין קיימת, כי הנפש המדברת התחבא, עכשיו שולטת בדיבור, ויש לה כוח לעשות נזק לעולם. וכל מה שהיא תדבר יהיה נזק לעולם, כי היא בהמה. אין לה שכל של אדם. היא לא מבינה בכלל למה היא פה ומה היא רוצה. היא כועסת, היא עצבנית, היא רבה עם הכל ועם כולם, כי היא לא מבינה בכלל בשביל מה היא נמצאת. ולמה? איך הפעולה הזאת יצאת לפועל? כי הנפש המדברת נכנסה לקו חוב, לקו חובה. קו חובה זאת אומרת שהיא, החלק שלה הפיזי, החלק שלה שקיים בעולם הגשמי, לא מתאים לעולם הרוחני. העולם הרוחני פסל אותה. וכאשר העולם הרוחני פסל אותה, היא לא יכולה להתקיים בתור גוף. אין לה מקום. וכל זה בגלל שעולם המחשבה לא הבין את עולם המעשה, לא הבין את המצב שלו. כל זה קורה מחוץ לנפש, לשורש של הנפש, שתמיד דבוקה בשורש של החיים. כל זה קורה בעולם המחשבה, הדיבור והמעשה, שכל אלה הם לבושים. אבל הלבוש משתנה בצורה כזאת, שזאת החוויה הפנימית. ובגלל זה יש לנו גוף, שנוכל לעבור חוויות כאלה, שהם כמו אמיתיים. מה זה אומר כמו אמיתיים? שמה שאנחנו חושבים ומאמינים, באמת הגוף מקיים. ואז אנחנו מרגישים את זה. אז הלשון, כאשר אנחנו מייצרים אמונות, היא תחליט באיזה מקום הנפש שלנו תהיה. החוכמה היא האפשרות לדעת בכל מצב איך להמתיק את הדינים. זו התכלית של התורה. כל המצוות שיש לנו, כל המצוות עשה, זה להמתיק את הדינים או להוסיף חסדים, ועל המצוות לא תעשה, זה לשמור אותנו ממידת הדין. שאנחנו לא נסתבך איתה. אז כאשר בן אדם נכנס במערכת הזאת, הציור כבר התחילה. ואז בתוצאה יהיה חוויה. הרגש יגיב, ואז כל הגוף נכנס למצב הזאת. כל הגוף כבר נמצאת בתוך מציאות, שהיא מייצרת לעצמה. אין אף אחד אחר שמעורב בתהליך הזאת. כל מה שאנחנו מקבלים בחוץ, אנחנו מקבלים אותו דרך הנשימה, היא נכנסת למערכת, אבל המערכת היא מחליטה איך לתרגם ומה לעשות עם המידע, ואז היא מגיבה. ובידע הזאת כמובן אנחנו גם כוללים את החושים. החושים הם בעצם מקבלים את המידע החיצונית, כאשר האיברים הפנימיים מעכלים את המידע הרוחנית. הלב והמוח זה מאוד מובן איך העולם הרוחני עובר דרכן, אבל גם בכליות, גם בכבד. כל מה שקשור לדם, כל מה שקשור לנשימה, הכל משפיע על המחשבה שאפשר לייצר בתוך הדם הזה. וזה בעצם ההבדל בין בן אדם שעבד על העולם הרוחני שלו, בן אדם שלא עבד, זה כמה הוא זך. והזקות שלו זה זקות פיזית גם בדם. כי כל הזמן שהבן אדם חושב, אז הוא בוחר בין דם לדם. ואז הגוף מפרק חלק תאים, והגוף בונה ומשכפלת תאים אחרים. הכל לפי איך שהמוח מחליט, כאשר הדם עובר דרכו. אז המערכת בנויה בשביל לזכך דם. אם אנחנו לא עסוקים במשהו אחר, היא מזככת את הדם. בגלל זה בן אדם שישב בתל, בסוף הוא יצטרך להתמודד עם הרגשות שלו ועם האמונות שלו. הכל יגיע אליו בשביל תיקון, כאשר הוא ישב לבד. העולם שלנו היום בנוי שתמיד יהיה לבן אדם זמין משהו לאן לברוח, כדי שהאדם שלו לא יצליח לעשות את העבודה הזאת, כי אז היא תגיע באמת לראות את הבעיות. ומזה הם מפחדים נורא. כי הבעיות שהם נמצאים בעולם האמיתי, הם נראים פי אלף גדולים מאשר העולם הדמיוני. כאשר יש לנו בעיות עם כסף ודברים כאלה, זה בא והולך כל הזמן, והמוח כל הזמן מתעסק עם הדברים האלה, ואין לו מזה תכלית. הוא לא באמת יוצא עם שום מסקנה, רק שהוא צריך לחזור ולעשות את זה שוב. אבל הבעיות של העולם הפנימי, של העולם האמיתי, של העולם של הרגש, כאשר בן אדם שהוא היה עסוק בחוץ, הוא מגיע לראות בעיה שיכול להיות שבוע, שבועיים, חצי שנה, והיא לא עוברת. זה לא זז שם כל כך. אם אנחנו לא עושים את העבודה, זה הכל נשאר. הכל תקוע. אז זה נראה בהרבה יותר גדול, העולם, הבעיות של העולם האמיתי, מאשר העולם הדמיוני. העולם הדמיוני כל הזמן מתחלף לפי האורות. אז אנשים היום יעדיפו כל החיים לברוח, העיקר לא להתעסק עם לזכך את עצמם. כי הם לא מבינים שבאמת הם משקיעים במשהו אמיתי. להם הכל נראה אותו דבר. אז למה שיתעסקו עם דברים כבדים וקשים, אם אפשר להתעסק עם משהו כליל, שנשמע כיף וזה עובר ומעביר את הזמן, ואז שוכחים את הכל. אז כשחיים בניתוק הזה, אז באמת הזיכוך לא עובר, והמצב של בן אדם לא משתפר, ואז קשה מאוד להבין את הסיבה למה בכלל שמו אותנו פה. קשה מאוד למוח שנמצא בתוך מערכת לא בריאה, להבין למה ברו את המוח הזה מלכתחילה. דבר כזה אפשר להבין רק ממוח בריא. מוח לא בריא שאפילו לא ינסה. אנחנו כבר יודעים שהתשובות לא יהיו מתאימות. כי זה באמת לא היה התכלית, זה לא היה הכוונה. אז לזכך את אדם זה להחזיר את הכל לקו זכות. אם כל אדם שלנו יהיה בקו זכות, זאת אומרת שהראייה שלנו, ההבנה שלנו, נמצאת במקום כזה, אז כל המערכת מופעל על ידי המלאכים, על ידי הכוחות שרוצים לעזור לנו. ברגע שיש לנו קו חובה בתוך אדם, בתוך המערכת, בתוך האיברים, אז יש משהו שמתנגד לחיות שלנו. זה משהו שמקטין אותנו, משהו שלא ייתן לנו לנצל את הפוטנציאל האמיתית. אם אנחנו מאמינים שהעולם נברא בשבילנו, אנחנו ניתן את המקסימום. אם אנחנו מאמינים שאנחנו בעולם של מישהו אחר, ואיכשהו הגענו לפה, אנחנו לא ניתן את המקסימום. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. כאשר אנחנו נותנים את המקסימום, הנפש שלנו מתרצה, פחות משנה התוצאות. כאשר אנחנו לא נותנים את המקסימום, התוצאות זה כל מה שיהיה לנו. וכשלא נותנים, אז אין תוצאות. אז קו זכות זה לפי הלשון. והתכלית של הלשון זה להחזיק את האנשים בקו זכות. מנהיג נכון ידע לנהל את הקהילה שלו וכולם יישארו בקו זכות. ככל שהמנהיג יותר קטן, הוא צריך לשים את כולם בקו חובה כדי שישמעו לו וכדי שיעשו את מה שהוא חושב שצריך. וזה הפעולה שנמצא עכשיו, שניהל את העולם כבר מאות שנים, עוד מעט אלפי שנים. שמים את כל העדה בקו חובה, ואז כולם בפחד ובפניקה, ואף אחד לא עושה שום דבר. אבל מה עשינו? עשינו את הבורא שחור. הבן אדם, עשינו אותו קטן, הוא כבר לא בא מולנו עם טענות. הוא כבר משים את עצמו. זה סוג של עובש שהנפש מתחיל לאכול את עצמו. כבר לא צריך לשים עליו שום דבר. אבל עכשיו הוא מסתכל מול הבורא, והוא לא מבין מה הבורא רוצה ממנו. כל זה בגלל שהמנהיגים שמו את האנשים בקו חובה. ברגע שאנשים נמצאים בקו חובה, החוויה שלהם זה לפי קו חובה. ואז הם לא מבינים את הבורא, כי אלה לא אנשים רעים. הם לא חיפשו לעשות רע, הם שמעו למנהיגים כמו צון. כמו אנשים שאמורים להיות בסדר. אנשים שלא אמורים להכביד על אף אחד ולהזיק לאף אחד, ולכן בטבע לא היה אמור להיות להם קשה. אבל כאשר הם נכנסו במאבק מול המציאות, החיים שלהם מאוד קשה, והם לא מבינים למה. האיברים הפנימיים נותנים להם חוויה שזה לא נראה הולם, זה לא מתאים למה שהם, להתנהגות שלהם. זה לא מובן להם. אז על מי הם באים בטענות? על הבורא. זה נראה כאילו הבורא לא ברא נכון. הבורא ברא נכון, אנחנו מתעסקים עם מידע לא נכון. אז הלשון הוא המכריע. המצייר יודע את זה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יודע את זה. בלי מודע. הוא יודע את זה, כי הוא עושה את זה. ועכשיו הוא מביא לנו, את זה למודעות. שזה יהיה בתודעה, שזה יהיה לנו מוכן. שאנחנו נבין שאם אנחנו מציירים מציאות איפה שאנחנו בקו חובה, זה לא בגלל שהיה פה משהו חיצוני שהגיע. אף אחד לא הגיע. זה אתה עשית. למה עשית? זה לא נכון. אם אתה חושב שאתה בקו חובה, אתה לא צודק. אף אחד עוד לא היה צודק לחשוב שהוא בקו חובה. אבל מי שמאמין בזה, משלם על השקר הזה. להיות בקו חובה, זאת אומרת, אתה לא מבין את עצמך. זו המשמעות. מי שברא את זה, ברא את זה. מי שברא את זה שחושב, ברא את זה שהוא חושב עליו. מי שברא את זה שדן, ברא את זה שנידון. אז מי אמר מי יותר ממי? איך אתה מכריע? מאיפה אתה יודע? אתה כבר מכיר הכל, יודע הכל? מבין מה שאברהם אבינו ידע ולפי זה יוצא? אז זה מבוסס על כלום. אז אתה מכביד על הנפש שלך על כלום? אתה מזיק לנפש מישראל על כלום? מי נתן רשות לדבר כזה? מי? הלשון. אם הלשון לא היה נותן רשות, לא היינו עושים את זה לעולם. הלשון לא רק נתן רשות, גם הכריח את הכף לצד הלא נכון. זו המציאות של העולם. אברהם אבינו מדבר כאן ומנבא לנו מה יהיה בעולם. אם אתם תראו אנשים רוצחים אחד את השני, מרבידים אחד על השני, עושים חוקים שאין להם היגיון, ואחד עושה והשני מתרגז ויש בלגן, תדע לך שאני כבר רואה את זה. העולם עדיין צעיר וקטן וכולנו משפחה אחת, ואני כבר אומר לך מה יגיע. למה? כי הלשון יכול לקחת אותנו לכל מיני כיוונים, ואנחנו לא קולטים מי עושה את מה. אנחנו חושבים שיש משהו שהוא מעבר, אבל הוא לא מעבר, הוא בפנים. זה תהליך איך שכוח החיים, כאשר הכליות מייצרות אותו, עובר תהליך עיבוד ומקבל משמעות ומקבל מחשבה ומקבל רגש ויצא לפועל. זה תהליך, זה תהליך שקורה גם עכשיו. ואתה אחראי לתהליך הזאת. אתה עדיין לא מכיר איך התהליך פועל, אבל אתה מכיר טוב מאוד איך התהליך פועל. אתה לא מפסיק לעשות את זה. אז זה קורה גם בתודעה, אבל במקומות מאוד מאוד שקטים בתודעה. במקומות בתודעה, איפה שאפשר להגיע, רק כאשר כל דבר שעושה יותר רעש, כבר לא נמצא. שזה אומר, שקט מוחלט. כי כל מחשבה שהתהליך הזאת מייצרת יותר רעשנית מהתהליך בעצמה. המחשבה היא התוצאה כאשר היא יוצאת לפועל ברמקולים. אז אם אנחנו רוצים לראות את התהליך, אנחנו צריכים לכבות את הרמקולים. ועל ידי התהליך הזאת יוצא המציאות מהשורש, כל הזמן. זה לא קשור לאתמול. אנחנו לא קיבלנו חיים מאתמול. אנחנו מקבלים חיים מעכשיו. אבל הוא שם אותם צפוף, שלא נראה שיש הפסק בינתיים. יש הפסק, אבל זה מספיק צפוף שהמוח שלנו לא קולט את ההפסק. כמו שכל המערכת זזה במהירות שאי אפשר לשער. בתוך כל חלקיק, בתוך מיליארדים על גבי מיליארדים, יש תזוזות שם, שזזות במהירות מופרזת. אנחנו לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו. אבל המהירות היא מכוונת, כדי שהמוח שלנו תקבל את החוויה. הכל מסתדר יחד. אז התהליך הזאת אנחנו מייצרים. אם אנחנו מייצרים אותה נכון, אנחנו אוכלים את הפירות. אם אנחנו מייצרים אותה לא נכון, אנחנו מקבלים את ההשלכות. זה הסדר, זה תמיד היה הסדר. סדר הכי הגיוני. אבל המידע, הדרך, איך אנחנו ניגשים למציאות הזאת, איך אנחנו אוכלים אותה, איך אנחנו מתמודדים מול אחרים, שם הדברים מתחילים להסתבך, ואברהם אבינו חוזה. בדרך ש... מגדל בבל מתפתח, בדרך של הסיביליזציה שלנו, כולכם תגיעו לקף חובה. ומה מחכה לכם שם? גנום. זו לא דרך חיים. אם אנחנו נלך אחד מול השני, אנחנו נתחרה אחד עם השני, אם מה ייתן לנו מרץ לפעול בחברה ויהיה תחרות, אז כולנו בסוף נהיה בקף חובה, אין דרך אחרת. כי הלשון שלנו מחליט, הלשון שלנו מחליט לפי מה? לפי הרצון של הלב, לפי המידות. אז אם אנחנו בתחרות, זאת אומרת, כשלך טוב לא טוב לי, כשלי טוב לא טוב לך, אז איך הלב יהיה? הוא יהפוך מולנו. ואז הכוח הדיבור הופך לנחש. אחד בפה, אחד בלב. הלשון שלו מחולק לשתי שפות. למה? כי הרגזנו את האדם. הרוח הקדוש ברח, ועכשיו יש רוח אטומה במקומו. רוח שלא מחפש להיטיב איתנו, שלא אוהב אותנו, לא רוצה אותנו, לא מרוצה בנו, דן אותנו. כל זה מהכוח של הנחש. אז כאשר אנחנו נותנים ללב להתעצבן, בטוח אנשים פה ייכנסו לקו חובה. אין ברירה אחרת. ואם אנחנו נבנה את החברה על תחרות, אז בטוח הלב יתעצבן. אז זה לא שייך בכלל. מהשורש זה לא שייך. זה אף פעם לא היה יכול להיות, זה אף פעם לא היה יכול לעבוד. זה הכל הצגה. זה לא מבוסס על טבע האדם. אם זה לא מבוסס על טבע האדם, אז על מה זה מבוסס? על דמיון חולף. על משהו שלא קיים. משהו שלא קיים נקרא רוח אטומה. רוח של דמיון. רוח תעתועים. זה מתעתע בבן אדם, זה מבטיח לו משהו, הוא הולך, הוא עושה, הוא לא מקבל. זה תעתוע. כאשר הרוח מבטיח לאדם, אתה תשקיע ואתה תקבל, ובסוף הוא עושה והוא לא מקבל, אז הוא השקיע לריק. הוא מבין שהרוח שדיבר איתו לא היה נכון. היום בן אדם לא מצפה שהרוח דבר איתו נכון. אנחנו כל כך רחוקים מזה, אנחנו חיים בעולם של קו חובה כל כך עמוקה, שאנשים בכלל לא מרגישים שהם בקו חובה, הם לא מרגישים שמשהו חסר, שמשהו יכול להיות אחרת. זה הרגיל. ככה החיים. עכשיו, בואו נמצא מהר משהו במה להתעסק כדי לא לחשוב על זה. אז הלשון מכריע, וההכרעה הזאת היא סופית. הבן אדם מחליט, זה התהליך. זה נקרא בדין של מטה, מחשבה אנושית. לפי הלבבות, אנחנו מחליטים. וזו הסיבה למה כאשר אנחנו מדברים על לשון הרע, או כאשר אנחנו דנים אחרים, זה עולה למעלה, זה עולה למקום מאוד אמיתי. זה מייצר מלאכים ממש שמנהלים את העולם, את המציאות כל הזמן. זה לא משהו שיקרה בעתיד או שיכול לקרות. זה תהליך איך שמתנהל העולם. יש דרך איך מתנהל העולם. והעולם מתנהל על ידי ההחלטות שלנו. ההחלטות שלנו נקראות ההחלטות של המלכות. והמלכות היא זאת שמוציאה לפועל. לה יש את הכוח. כאשר נפש האדם מלא דינים, כאשר הנפשות שלנו מלאים דינים, אז המלכות מלאה דינים. הבורא לא יכול להוציא לפועל את הכוונה שלו, את החוכמה שלו, כי המלכות לא מוכנה. וזה כמו דם נידה באישה. כאשר הבורא פורש מהמציאות, השכל לא יכול לשכון בתוך המציאות, כי היא מלאה דינים. אז כאשר הבן אדם שם את עצמו, את האחרים בקף חובה, הוא מכריע את כל העולם. הכל משתנה. זו מציאות, זה לא תיאורטי. ככה העולם פועל. ככה הוא ברא את זה, ככה הוא רצה, וזה הגיוני שהוא רצה את זה ככה. אבל במצב שלנו זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע אפילו לא פייר. איך אפשר ככה? כזה הפקרות, אנשים שמים אחרים בקו חובה, ואז כולם צריכים לעבור. וזה נקרא שיש לפעמים שקורה לצדיקים כמעשה הרשעים, ויש לפעמים שקורה לרשעים כמעשה הצדיקים, לפי הדור שהם נולדים בהם. יש דורות שלא שייך שמישהו ייכנס לקו זכות בכלל בדור הזה. הדרך החשיבה של האנשים, האמונות של האנשים, ההתנהגות של האנשים, המלחמות בין האנשים, המריבות בין האנשים, זה לא שייר בכלל, אף אחד לא יגיע למחשבה כזאת. מי כבר מדבר על אמונה כזאת? ויש דורות, יש אנשים שהיו בין אנשים, שלא משנה כמה הם היו עקומים, הישרות של האנשים סביבם פשוט לא נותן להם להתעקם מספיק, והם נשארו בקו זכות. הם כל כך שמעו דברים גדולים על הבן אדם, שזה לא היה שייך אצלהם לחשוב בצורה נמוכה על בן אדם. אבל ההחלטה שלנו עולה עד לשורש. ככל שהבן אדם יותר גדול, יותר אמיתי, הכוח הרוחני שלו יותר מכוונת, אז כמובן המחשבה שלו יותר משפיעה. עד שהיו בזמן של התנאים שבמבט עיניהם הצליחו לעשות דברים לכאן ולכאן. לטוב ולמוטב. כי הדעה שלהם היה חודר את השמיים. חודר את הנפש עד לעומק של השורש. ומשם הכל יוצא. משם יצא חיים לכל חי. אז הלשון זה כוח אדיר. כאשר הפסוק אומרת, המוות והחיים ביד הלשון, ומי יש שחפץ חיים, נצור לשונך מרע, אלה לא דברי משל. החיים שלנו משל לפסוקים האלה. אם היינו יכולים להראות את החיים ולהראות את הסדר הדברים ואיך הפעולות של השפתיים, איך זה מכוון אותנו. היינו רואים איך החיים שלנו זה משל לפסוקים. ובזה יש דרגות בלי סוף. כמו שהוא יגיד לנו בהמשך. צבע חשוב, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. כל הצירופים שאפשר לצרף. מה אפשר להגיד עם הלשון הזה? לאן אפשר לקחת את הנפש עם הלשון הזה? לאיזה כיוונים? העולם לקח את זה למקום על הפנים. בשביל שפה, איכשהו, אנחנו מסתדרים עם הכסף. הכל השאר הפסדנו. אבל איכשהו, כאשר אנחנו נריב על כסף, אנחנו נדע איך לסדר את זה. אז הכל היינו מוכנים לוותר. השוויות של הנפש לא שווה כלום, הזמן שלה לא שווה כלום, מה מרגיש לה טוב ולא טוב זה לא מעניין. אבל יהיה לנו חוקים ויהיה לנו סדר, כי אם נריב על כסף, אנחנו נדע איפה ללכת ומה לעשות. ואז אחרי כמה שנים יהיה לנו גם מסקנה ששתינו נמשיך לריב אם זה איתה צודקת או לא צודקת. על כל זה אם אנחנו נסתכל במשפטים, בחוקים, הכל מסתובב סביב דבר אחד. ומי שאנחנו בעצם, השוויות האמיתית של מה שאנחנו מוכרים פה, זה לא בא בכלל בחשבון. לא על זה אנחנו מדברים. וכל זה למה? כי הנפש בקו חובה. הנפש בקו חובה, היא לא יודעת שהיא קיימת. היא באמת לא זוכרת שהיא קיימת. את הכסף היא רואה, אבל היא שמגיע לה משהו, היא שלא מגיע לה לסבול, היא שהסביבה הייתה צריכה להיות אחרת, היא לא רואה את זה בכלל. היא לא מחפשת לבנות מחדש. את זה היא שכחה. והכל בגלל הלשון, הלשון מביא אותנו לזה. כאשר התחלנו לדבר, התחלנו לאבד את הזהות. הנפש המדברת דווקא כאשר היא נולדה והיא למדה לדבר, ישר התחילה לאבד את הזהות. כבר שכחה מי זאתי ומה זה המציאות שהיא מייצרת. אבל שנפסיק פה.